amb tot cas.
Prop.
A tant estic més aquí?
No sé.
טוב, ברוכים הבאים לכל מי שבא מרחוק, מקרוב. הרמב״ם בהלכות בית הבחירה בפרק ו' הלכת את זין, הרמב״ם שואל: ולמה אני אומר במקדש וירושלים קדושה ראשונה קדשה לעתיד לבוא, ובקדושת שאר ארץ ישראל לעניין שביעית ומעשרות וכיוצא בהן לא קדשה לעתיד לבוא? הכלל הוא שבקדושת הארץ לעניין שביעית, לעניין תרומות ומעשרות, אז קדושה ראשונה, הקדושה שארץ ישראל נתקדשה בימי יהושע, אחר עוד הרמפוס. הקדושה שארץ ישראל התקדשה בזמן כיבוש יהושע, עולי מצרים, אז קדשה רק לשעתה ולא לעתיד לבוא. ולעומת זאת, קדושת המקדש, אומר הרמב״ם, קדשה לשעתה וקדשה לעתיד לבוא. מה ההבדל? אומר הרמב״ם: לפי שקדושת המקדש וירושלים מפני השכינה, ושכינה אינה בתהילה. והרי הוא אומר: והשימותי את מקדשיכם, ואמרו חכמים, כך אומרת הגמרא ביבמות, אף על פי ששמומים בקדושתן אין עומדים. אבל חיוב הארץ בשביעית ובמעשרות אינו אלא מפני שהוא כיבוש רבים, וכיוון שנלקחה הארץ מידיהם, בטל הכיבוש ונפטרה מן התורה, ממעשרות ומשביעית, שראינה מן ארץ ישראל. אומר הרמב״ם, יש הבדל עצום בין קדושת המקדש וירושלים לבין קדושת שאר ארץ ישראל. קדושת שאר ארץ ישראל זה בגלל שעם ישראל כבשו את הארץ. ממילא ברגע שבעוונותינו גלינו מעל אדמתנו, אז אותה קדושה בטלה. אחרי זה, קדושה שנייה, קדושת עזרה, כבר כן קדשה לעתיד לבוא. אבל קדושת המקדש היא בגלל השכינה, ושכינה לא זזה ממקום המקדש, מעולם היא לא בטלה. שואל בעל הבניין ציון, הערוך לנר, שואל שאלה פשוטה: אם השכינה מעולם לא בטלה ולא זזה ממקום המקדש, אז למה אנחנו מתכוונים כשאנחנו מתפללים כל יום שלוש פעמים ביום: ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, ברוך אתה השם המחזיר שכינתו לציון? אם היא מעולם לא זזה משם, אז למה, מה אנחנו מבקשים שיחזיר? הרי שום דבר לא זז. אומר על זה בעל הערוך לנר, שיש שתי דרגות של השראת שכינה. הוא אומר משל, למה הדבר דומה? לשמש. לשמש יש את עצם השמש, הגוף המאיר שנקרא שמש, ויש את קרני האור שיוצאים ממנה למרחק של מיליוני קילומטרים. אז בכל מקרה אנחנו אומרים שהשמש מאירה. רק השאלה אם אנחנו מדברים על הדרגה הגבוהה של השמש, על עצם השמש, או שאנחנו מדברים על הקרניים שיוצאות ממנה. אומר בעל הערוך לנר, בזמן בית המקדש הראשון, בזמן המשכן, כאשר הקדוש ברוך הוא ישרה את השכינה שלו בגלוי בתוך בני ישראל, אז העוצמה של השראת השכינה הייתה כמו גוף השמש. ריבונו של עולם מתגלה בתוכנו ממש, עם כל הניסים שהיו בבית המקדש, עם ארון הברית, נבואה שהייתה בישראל. אבל אחרי שבית המקדש הראשון נחרב, אז הדרגה הזאת של השראת השכינה בטלה מאיתנו. אבל מה נשאר? נשארו עוד קרניים, עוד שאריות, בבואה דבבואה של השראת שכינה, זה עוד נשאר. זה מעולם לא בטל, מעולם לא זז השכינה ממקום המקדש. לזה מתכוון הרמב״ם. אומר בעל הערוך לנר, אז כשאנחנו מתפללים בכל יום, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, למה אנחנו מתכוונים? אנחנו מתכוונים לזה שאנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יחזיר את השראת השכינה בדרגה הגבוהה יותר. בדרגה הגבוהה יותר, כמו שהיה בבית המקדש הראשון, כמו שהיה במשכן. נכון, יש עכשיו משהו, אבל זה עדיין לא מספיק לנו, אנחנו צריכים לשאוף למקסימום. ופה בעל הערוך לנר מלמד אותנו את התמונה הכללית איך צריך להתייחס לזמן הזה שבו אנחנו נמצאים. מצד אחד הרמב״ם כותב, אנחנו הרי חוגגים כל שנה ושנה את ימי החנוכה. וימי החנוכה על מה הם היו? אומר הרמב״ם על זה שחזרה מלכות לישראל למשך יותר מ-200 שנה בזמן בית שני. מי היה שם בזמן בית שני? מלכי בית חשמונאי, השראת שכינה בצורה הזאת כמו שהייתה בבית ראשון לא הייתה. אבל אנחנו מודים על זה וחוגגים את זה. אומרים תודה על כל דבר ודבר שקיבלנו. אפילו אם זה בדרגה הנמוכה יותר, אבל מודים על זה. זה מצד אחד. אבל מצד שני, לעולם לא מבטרים. צריך תמיד לשאוף למקסימום. תמיד לשאוף ולבקש, להתחנן לפני הקדוש ברוך הוא, שייתן לנו השראת שכינה בדרגה הכי גבוהה שרק יש. ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים, כמו בבית המקדש הראשון. אני חושב זה מאוד רלוונטי גם להיום, למצב שבו אנחנו נמצאים, ומורנו ראש הישיבה, הרב אבידן, שזכיתי ללמוד תחת ההנהגה שלו הרבה שנים, תמיד הדריך אותנו בכיוון הזה. מצד אחד לדעת להודות על כל דבר ודבר שיש לנו, גם במישור הפרטי וגם במישור הכללי, אצל כל עם ישראל כולו. ומצד שני, לעולם לא לוותר, לשאוף למקסימום, הכי בגדול שרק אפשר, לגדלות שבגדלות, עד כמה שאפשר. את המסר הזה קיבלנו ממנו, שמענו ממנו כל פעם, בכל דבר שרק אפשר, בכל מעשה שרק אפשר, לא רק בדיבורים, בהנהגה אישית, כל מי שזכה להכיר את הרב אבידן, ויש לנו את הזכות ואת הכבוד, אחרי שבאמת היינו זריזים מקדימים למצוות, ותפסנו את הרב כבר עוד לפני כמה חודשים, לפני שכולם התקשרו אליו, אז יש לנו את הזכות לארח את הרב אבידן אצלנו בקהילה, והרב אבידן גם חוץ מזה שהוא היה ראש ישיבת שעלבים במשך הרבה שנים, גם בזמן מלחמת ששת הימים היה מאוד מאוד בסוד העניינים, היה סגנו של הרב גורן זצ"ל, ומכיר את הדברים, חווה אותם מאוד מאוד מקרוב. הרב אבידן, בבקשה.
שליטה, כבוד הרבנים, כאלה, קדישה ויקירה. קודם כל אני רוצה להגיד לכם שאני שמח להיות פה ולפגוש אתכם. חלק אני גם מכיר שלא ראיתי הרבה זמן. נעים לי להיות במחיצתכם. ואני מבקש לספר לכם את סיפורה של ירושלים, אבל גם להתייחס למשמעות של הסיפור של ירושלים. אולי זה העיקר, זה הכי חשוב. במלחמת ששת הימים, אני אז לא הייתי הסגן של הרב גורן, הייתי הרב של אזור ירושלים, קצין מטה בחטיבה הירושלמית. כך שהייתי מעורב בכל הלבטים ובכל הבעיות שהיו שם, למרות שמעולם, גלה לכם משהו, מעולם לא עברתי איזושהי הכשרה צבאית. אבל כשהגעתי לחטיבה הירושלמית, אז נשאלתי ברעיון הראשון, הרב, אתה תרצה גם לעשות תפקיד של מפקד תורה. אני בא מהכולל, למדתי במכון הרפישלו, אז בכלל היו דברים אחרים, עולם אחר. אני למדתי במכון הרפואי שלי, בא קצין בדרגת סגן אלוף מהרבנות הצבאית, לקח אותי באוטו ללשכת הגיוס, יצאתי אחרי רבע שעה מפנקס מילואים, אחרי זה, שבוע אחרי זה, לקח אותי לתל השומר, עשיתי תהליך חיול של איזה חצי שעה, יצאתי עם דרגות סרן על הכתף, הולך תעבוד. ככה זה היה. ואני בא לחטיבה ככוללניק, אומר לי קצין השלישות, אומר לי, הרב, תרצה לעשות מפקד תורן? אז אני אומר לו, כן. אני רוצה לעשות מפקד תורן, לא יודע מה זה, מי זה בכלל. קודמי היה רב שלמה קוק, היה הרב של רחובות אחר כך, רחובות, זיכרונו לברכה. הוא היה במלחמת השחרור בהגנה, והוא היה עושה תפקיד מפקד תורן. אבל אני לא יכולתי דבר כזה שלא לעשות. טוב, בקיצור, אחרי חודש, חודש וחצי, אני אקבל לוח תורניות, אני רואה, אני מפקד תורן. מפקד תורן זה למלות את מקומו של מפקד האזור כולו. וירושלים הייתה בעייתית, מאוד בעייתית, אני אספר על זה. בקיצור, לקחתי את התיק, החלטתי שזה סוגיה בקוצ'ים, אני יודע, בטיירס, ולמדתי את התיק, אתם יכולים היום להעיר אותי באמצע הלילה ולשאול אותי מה יש שם בהר הצופים, כל הסימונים וכל הקודים, זה אני זוכר כמו גרסא דינקותא. קיצור, ירושלים הייתה עיר מאוד בעייתית. העיר הייתה חצויה לשתיים. היה גדר אחרי 100 שערים, שכונת מוסררה, אחרי שכונת מוסררה זה היה שטח ערבי. וכמה המרחק משם לשער שכם, ממש מרחק של כמה מאות מטר. במלחמת ששת הימים, אני רוצה לספר לכם משהו על לפני המלחמה, ואחר כך על המלחמה. לפני המלחמה כלל ישראל היה בדיכאון, ואני לא מגזים, ממש הייתי יושב בישיבות מטה והרגשת שאין לצבא את הביטחון העצמי. בירושלים במיוחד היו בעיות קשות. ירושלים הייתה חצויה. אתם יודעים מה היה הכוח הביטחוני בירושלים? פלוגה אחת של חיר שהייתה שומרת, מפוזרת בקו עירוני בין אבו תור לפגי, לסנדריה, פגי. כל עמדה, 3 חיילים, 5 חיילים. טנקים היה אסור שיהיה בכלל בירושלים לפי הסכמי ועדת שליטת הנשק. אז היו סך הכל 9 טנקים שרמן מיושנים מתחת לאדמה באיזשהו מקום קבורים. פלוגה הייתה מאבטחת את ירושלים. והייתה בעיה מאוד קשה, הר הצופים. הר הצופים הייתה מובלעת בתוך השטח הירדני. לישראל לא הייתה גישה להר הצופים. במעבר מנדלבום, אני לא יודע אם אתם יודעים איפה זה, היום כבר לא מכירים את זה, אבל במעבר מנדלבום היה גבול, ומשם היו עולים להר הצופים רק בשיירות. פעם בשבועיים הייתה עולה שיירה עם משוריינים, הייתה עולה להר הצופים. וההכנות למלחמה הייתה דאגה עצומה, מה יקרה בהר הצופים? לא יכול לשכוח את איזה ליל שבת שלפני המלחמה, ליל שבת האחרונה, עשיתי קידוש לחיילים, ואני עוד לא הספקתי לקיים את הקידוש במקום סעודה, ואמרו לי, הרב תעלה לאגם, לקצין האגם. בסדר. אמרו לי, תשמע, התוכנית שלנו להגן על הר הצופים, זה להביא 2 פלוגות במסוקים, מבעד אחד, מבית ספר לקצינים. ואנחנו מעריכים שיהיו המון נפגעים, הרבה. ותכין תוכנית לאיש שלך, לי היה איש בהר הצופים. היה נציג של הרבנות קבוע. 2 היו מתחלפים כל שבועיים בשיירה. תכין תוכנית, מה הוא עושה לבד, בלי שהוא מקבל עזרה מבחוץ עם החללים בהר הצופים. זה היה בליל שבת. עוד בעיה מאוד קשה הייתה, הרי היה אסור להחזיק בירושלים נשק כבד. כאמרתי לכם, הטנקים היו מוחבאים. באזור ארמון הנציב, ששם היה האום יושב, היה בכלל, הנציגות שלנו הייתה מאוד מדוללת. ואני אומר לכם, שאם המלחמה הייתה נפתחת על ידי הירדנים, לא בג'יפים, לארמון הנציב, אלא בטנקים, תוך 20 דקות הם היו עולים על הכנסת וכובשים אותה, ולא היה מי שיעצור אותם. אני אומר את זה באחריות. אלא מה? הירדנים הלכו, אני לא יודע מה, נכנסו עם ג'יפים לארמון הנציב, והתחילו לחפש שם שלל, את הפייפ של עוד בול, שם ראש מטה המשקיפים, היה עם זה סיפורים, אל תשאלו. בלי סוף. כשאני אומר על מורל נמוך, היה לזה השלכות מרחיקות לכת. באחד הגדודים של החטיבה הירושלמית שהיה פרוס על אזור רס בריש קראו לזה במפות, זה היה מול בית מזמיל, אז חייל אחד יצא, זה היה במוצאי שבת לשירותים, תסלחו לי, וכשהוא חזר החבר שלו הרג אותו, כי הוא חשב מרוב פחד שאיזה ערבי שם, איזה משהו נכנס שם, אז הוא הרג אותו, ממש ככה, מפחדים, מהמתח, מהמורל הנמוך. כביש ירושלים תל אביב, באיזה יום אני נכנס בימי הקודמות לקצין האגם בחטיבה, אז אומר לי, הרב, אני צריך לשלוח עכשיו כמה ג'יפים שיסיירו מירושלים עד לשער הגיא, אולי מסתובבים שם איזה פידעיונים, היום בלשון קוראים לזה מחבלים. הייתה לזה גם השלכה הלכתית, אחרי הכל אנחנו גם רבנים. תנובה ביקשה היתר להפעיל את המערכת שלה בשבת. הרבנות של ירושלים שאלה את רב שלמה זלמן אוירבך, זכר צדיק לברכה. אז רב שלמה זלמן אמר שהם יעבדו בשבת. תנובה, למה? למה? בתוך הרבנות הצבאית הייתה בעיה על הביצורים בשבת. זה סיפור שלם. אבל רב שלמה זלמן אמר להם, שתי סיבות יש לי. קודם כל הוא אומר, צריך תוצרת של מוצרי חלב לתינוקות, ואולי זה פיקוח נפש. ואת אומר רב שלמה זלמן, ראיתי את המורל, אנשים חטפו מהחנויות, חשבו שכבר לא יהיה להם מה לאכול. אומר רב שלמה זלמן, ראיתי את הקהל חוטף את הנייר טואלט מהמקולות, אז כנראה שיש בעיה קשה של מורל, אז מורלית אני מתיר להפעיל את תנובה. זה לא מעניין. מה? לא יומן, באמת לא יומן. היה, בשעתו היה נאום מגומגם של ראש הממשלה, ואנחנו היינו בישיבת מטה, פתחנו את המקלט הרדיו לשמוע, וזה עשה דיכאון, הוא התחיל להתגמגם, שאלו אותו שאלות, לא היה ברור, הוא ענה כל מיני כאלה תשובה, ונעשה ככה, ככה. היה משהו נורא, אתה זוכר את זה, מיכאל? הנאום מפורסם, מאוד מפורסם. היה אווירה איומה. חטיבה ירושלמית קיבלה הוראה שכל אנשי המילואים יגלחו את הזקנים כי פחדו מגזים, שתהיה התקפה של אמצעים כימיים, גזים. ירושלמית אומרים לחיילים לגלח את הזקנים, אני חושב שכמעט אף אחד לא התגלח בגיבוי שלנו, אני נתתי לו בגיבוי, חשבתי שהמכה המורלית יותר קשה מגילוח הזקנים, הם באים הביתה לחופשות, את כל העיר זה הופך ממש, זה היה דבר, להגיד להם לגלח זקנים זה הרי שובר את הרוח, לא עניינית, לא הלכתית, הלכתית בטח שמותר, זה בכלל לא שאלה, אבל מורלית אווירה נורא קשה. והנה, מה הייתה התגובה של העם בישראל למצב הקשה ולרוח הקשה? התגובה הייתה איומים נוראים, איומים נוראים. נאצר אז הכריז שהוא שולח את אזרחי המדינה לים. הוא עשה הסכם עם סוריה ועם ירדן, שכולם יחד יחברו למלחמה, ואת היהודים הוא הודיע, הוא שולח לים. וכך הוא עשה, הוא הכניס כוחות לסיני. אני עוד זוכר במצד הקטן שהיה לפני המלחמה, על הבמה רבין היה רמטכ"ל, קיבל פתק, והודיעו לו שהם נכנסו כוחות מצרים לסיני. פה התחיל הסיפור להתגלגל. ממש. זה הסיפור שהתחיל להתגלגל. אם מדברים על רבין, אז אני זוכר שרבין הגיע בשבת לחטיבה הירושלמית עם עזר ויצמן, היה ראש אגם, הסגן שלו, ואלוף הפיקוד, ועוד עוזרים למיניהם, באו לחדר אוכל ואמרו למפקד החטיבה הירושלמית, קראו לו לעזר אמיתי, אתה לא מבקש מאיתנו תגבורת, כי אין לנו מה לתת לך. אתה מסתדר עם החטיבה שלך, עם מה שיש לך, עם אנשי המילואים המבוגרים של ירושלים. אין תגבורת, לא תהיה תגבורת. אני אגב זוכר שהם ישבו וישנו בשבת, אמר להם המשגיח כשרות, אני מבקש לא לעשן בשבת, זה נגד הפקודות. הראשון שזרק את הסיגר היה יצחק רבין. מקש כזה קטן, הוא בא אליו למפקד, יש פה פקודות, אסור פה לעשן בשבת. אבל מבחינה דתית, אז הרמטכ"ל היה הכי טוב בשעתו. מה הגיב הקהל? הקהל הירושלמי, מה הייתה התגובה שלו? יש פה דבר נפלא. מקום המדינה ועד היום הזה לא קרה כדבר הזה. הייתה התעוררות רוחנית. התעוררות רוחנית אדירה של כל החוגים בלי יוצא מן הכלל. אני זוכר שנסעתי עם ספר תורה בימי ההמתנה על איזה ג'יפ, להעביר איזה ספר תורה לכוחות שנמצאים במעבר מגנובום, ועברנו את 100 שערים. התמלאנו בעוגות וסוכריות מכל החלונות שם. זרקו והתפללו, היה שם משמרות, יום ולילה לא ישבותו, ממש. פרקי תהילים, תפילות, יום ולילה, יום ולילה. הקהל הגיב לא הדתי, לא השומרי תורה ומצוות. הקהל החילוני, הקהל הרגיל של המדינה, המצב החברתי, אבל היה רגע לפני זה היה בשפל המדרגה. תוך, אפשר לומר, יום, יומיים, מהפך לגמרי. היית יוצא לרחוב, לאן אתה רוצה לנסוע? היה עוצר לך, בוא אני אעזור לך. האיש לרעהו היה בדרגה הכי גבוהה שיכולה להיות. וגם מבחינה דתית. היית בא לבקר גדוד, מילואים. בימים כתיקונם לעשות מניין למנחה או לערבית זה בעיה. 40, 20, 30 איש. פה באו מאות. מאות. לא עמדנו בביקוש הגדול שביקשו מאיתנו סידורים ותפילה לפני יציאה לקרב ותפילין. לא עמדנו בביקוש. היה ביקוש אדיר. אני רוצה להגיד לכם, אני זוכר את החללים. חללי הצנחנים שהגיעו מגבעת התחמושת להר הרצל, הגיעו בקומנדקרים, בכמה קומנדקרים, גופות אחד על השני, אחד על השני. ואנחנו, אני הייתי נוכח שם אישית, פרקנו אותם, הורדנו, כמעט שלא היה חייל, שלא היה לו בכיס, או את התפילין בפאוץ', או ספר תהילים, או איזשהו סידור, או תפילה לפני יציאה לקרב לכל הפחות. רובם. אני ראיתי את זה אישית, לא דברים ששמוע. הורדנו אותם, טיפלנו בהם, היו... רובם הייתה להם תחושה של איזושהי קרבה גם לאלוקי ישראל. בצורה כזאת, בצורה אחרת. הייתה התעוררות בלתי רגילה, גם מבחינה דתית, אבל לא רק מבחינה דתית, אלא גם מבחינה אנושית, חברתית. האחד לשני, האיש לרעהו, היה בדרגה עליונה, ממש. והנה, תראו מה שקורה. המלחמה התחילה, זה בדיוק אותם הימים כמו השנה. ירושלים שחוזרה ביום רביעי, המלחמה התחילה בבוקר ביום שני, בבוקר השכם, כוחות השריון יצאו משטח ישראל ויתחילו לנוע לכיוון סיני. כשאנחנו כבר ידענו ב8:30 בבוקר שחיל האוויר המצרי כמעט מחוסל, כמעט. הטייסים המצרים היה להם חפלה בלילה הקודמת. ויאכלו וישתו וישתכרו עד מאוד. ובבוקר הם ישנו קצת יותר מאוחר. ועל הבוקר חיל האוויר ישראלי הפציץ, הוציא מכלל פעולה את שדות התעופה של מצרים. לא פגע במטוסים עצמם, אבל באפשרות שלהם להתרומם. לא היה להם שדות תעופה, הם לא יכולו להתרומם. חלק קטן מאוד נשאר להם. זה כבר היה הישג ראשון שידענו שהמערכת פה, זה היה הישג אדיר, אבל לא פטפטו, ממש לא פטפטו. בחוץ לא ידעו שום דבר. מה זה לא פטפטו? כשאנחנו הגענו לכותל, עם ישראל עוד לא ידע שאנחנו בכותל. כי רשמית עוד היה במקלטים. ואחר כך במלחמות, מלחמת יום הכיפורים, ואחר כך הייתה פטפטת נורא, פטפטת שעלתה לנו בקורבנות. האלוף מנדלר, אני לא יכול לשכוח את זה, נהרג בגלל שקלטו אותו בקשר איפה הוא נמצא בדיוק. בששת הימים, לא הייתה פטפטת. הוראות ביטחון שדה קוימו, אני חושב, כמעט במילואה. ותראו מה קורה. אמרתי, זה יום שני. יום שלישי בערב, פתאום יש כוח. אמרתי לכם שהרמטכ"ל אמר שירושלים לא תקבל תגבורת. אבל פתאום יש כוח, יש חטיבה שאין לה מה לעשות, החטיבה של מוטה גור, שהייתה חטיבה מטכלית רזרבית מיועדת לדרום, לא היו צריכים אותה כבר, כי בדרום היה כבר הישגים גדולים, כבר חיל האוויר לא היה. אז התפנתה החטיבה, החטיבה עלתה לירושלים, בפיקוד של מוטה גור. בלילה, ביום שני בלילה הם הגיעו, ביום שלישי בבוקר הם כבר היו בקרב על גבעת התחמושת. אני הייתי באותו בוקר בחוליית הפיקוד של החטיבה הירושלמית על הגג של בית ההסתדרות בירושלים, מי שיודע איפה זה. שם היה חפ"ק, משם המפקד החטיבה כיוון את המלחמה של האזור. שיירה שהגיעה מאזור יריחו, הרבה זמן אחרי זה ראו שם רכבים שרופים, חוסלה תוך כמה שעות. יום שלישי בערב, הר הצופים בידינו, ואף חייל ישראלי לא נשרט שריטה קלה שבקלות. כמה ימים לפני זה בליל שבת סיפרתי לכם. אמרו לי, פה יהיה הרבה נפגעים, פה יהיה הרבה בעיות. תראו איזה נס. אף חייל לא נשרט. הגיעו הצנחנים, נכנסו לשם רגלית, לא דרך האוויר. התוכנית הייתה, למה אמרתי לכם שיהיה הרבה נפגעים בהר הצופים? כי איך חשבו להגן על הר הצופים? הרי זה היה מובלעת. חשבו להגן על הר הצופים, אמרתי לכם, דרך האוויר. ויש כמה פלוגות מבעד אחד, דרך האוויר. אתם יודעים מה זה דרך האוויר? כשמכל ארבעת הצדדים יש אויב. אז חשבו שיש שם נפגעים, אמרו לי הרב, הרבה נפגעים, הרבה נפגעים יהיה. אתה צריך להתכונן. והנה תראו מה קורה. חייל אחד לא נשרט. ביום רביעי בבוקר, אנחנו כבר היינו די עסוקים, אני הייתי די עסוק בעניין הזה של החללים. היה לנו הרבה חללים בירושלים, אבל שתי החטיבות, החטיבה הירושלמית וחטיבת הצנחנים, הגיעו לאזור, כבשו. החטיבה הירושלמית הגיעה דרך הבוטור עד לשער האשפות, הצנחנים הקדימה אותה ונכנסו לכותל בערך איזה רבע שעה, חצי שעה קודם, נכנסו לאזור הכותל דרך הר הבית מלפני. כשהכותל שוחרר. וואי, אני הייתי שם. אני הייתי שם, הצנחנים, עוד הכדורים עוד שרקו לנו מעד הראש, כי הבודדים, צלפים עוד בודדים, נשארו להם בעיר עתיקה, אז היה שם צליפות. אבל ראיתי את הבכי של הצנחנים. ראיתי מה עושה כותל ליהודי, למי שיש לו נשמה יהודית. מה עושה כותל לנשמה יהודית? אבל לא רק זה. השחרור של הכותל היה זרז של המלחמה בכל החזיתות. באוויר, בים וביבשה. כשהטייסים באוויר קיבלו את ההודעה שהכותל בידינו, אתם יודעים איזה זריקת עידוד זו הייתה. לא יאומן. ממש לא יאומן, לא יאומן. זה מוחרת ביום חמישי, היה איזה זוג בחטיבת הצנחנים ממשק גבת בצפון, שהיה אמור להתחתן באותו יום. אחרי שכבשו את ירושלים, זאת אומרת ביום חמישי, ביום רביעי כבשו, זה כבר היה ביום חמישי, אז מוטה חשב שאין בעיה לעשות את החתונה ליד הכותל, והחטיבה שלו תתפנה, אפשר לעשות את החתונה כדעת וכדין. שלח אליי, אמרתי, אוקיי, בבקשה. בינתיים, ביום חמישי, הוא כבר קיבל פקודה ללכת עם החטיבה שלו, לעלות לרמת הגולן, לעזור להם לכבוש את הגולן. הוא כבר לא היה בחתונה. אבל אני ערכתי את החתונה, הייתה אמורה להיות בשעה 8, החופה נערכה בשעה 11 ומשהו בלילה, וזו הייתה חתונה באמת בלתי נשכחת. לראות את הלוחמים, את ההתרגשות. שרו שם לא שיר קודש, אבל ירושלים של זהב זה קצת. משהו, יש משהו, איזה קרבה. אני אומר לכם, אני לא כל כך מומחה בשירים, אבל הייתה התרגשות ליד הכותל. אין התרגשות. תשאלו אותי, מדינת ישראל היא מדינה צעירה אמנם, אבל בכל זאת, כבר לא בת 20 שנה, לא בת 50 שנה, מה היו הימים הכי יפים של המדינה הזאת? ששת הימים. מכל בחינה שאתם רוצים. מבחינה כלכלית, לפני המלחמה, מרכיב, אחד המרכיבים של הדיכאון שהיה, זה גם המצב הכלכלי, כי היה פה פיחות נוראי. היה פה העתה במשק. הייתה קשה ביותר, היה מיתון מאוד קשה במשק. אנשים ברחו מהארץ. זה היה תופעה רגילה שאנשים בורחים מפה. הייתה תנופה כלכלית בלתי רגילה. מבחינה צבאית, מדינית, תוך 6 ימים ישראל הופכת להיות מעצמה עולמית. מה לא היה לה? נפט, סיני. אגיד לכם, היה סוד בשעתו, היה גם אורניום בסיני. מה לא היה בסיני? תוך 6 ימים. לא היה עוד. זה בהיסטוריה לא מוצאים הרבה כאלה סיפורים. מבחינת המעמד של ישראל בעולם, לא היה לישראל אף פעם בכל תולדות המדינה מעמד כזה. לא מדיני, לא ביטחוני, לא צבאי, גם לא יהודי. היהודי בעולם הרים את הראש במלחמת ששת הימים. זה היה כבוד בשבילו להשתייך לעם היהודי. היו יהודים, אתם יודעים, בגולה, שלא כל אחד רוצה בדיוק להיות שייך. ואני אומר, שואל את עצמי שאלה. מה בעצם המשמעות? מה המשמעות ומה הלקח המוסרי, האידיאולוגי, שאנחנו צריכים להוציא ממלחמת ששת הימים ולהיכנס עם זה לחג שבועות? אתם יודעים שבשעתו היה חכמי התורה השתעשו בדברי תורה של עם שחרור הר הבית והכותל המערבי. הרבגנו הזכיר את הרמב״ם, שהרמב״ם אומר שקדושה הראשונה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא, ויש בעניין הזה כמה שיטות בראשונים. הרייבד ידוע שחולק עליו. הרייבד אומר, זה אחד המקומות המעניינים ביותר, שרוח הקודש הופיע בבית מדרשו. אבל יש שיטה של רמב"ן, וגם ריטב"א, ועוד, שאומרים שהקדושה של בית המקדש פקעה. למה? בגלל מה? בגלל שהכתוב אומר, יש פסוק ביחזקאל, ובאו בפריצים ויחללוה. המקור זה גמרא בעבודה זרה לגבי אבני המזבח. כך כתוב בגמרא. הגמרא אומרת, איך האבנים נהיו, איך חל עליהם שם עבודה זרה ונאסרו כעבודה זרה, הרי זה לא היה שאין אדם מוסר דבר שאינו שלו. אז הגמרא אומרת, זה כבר לא היה של הקדש, כי באו בפריצים ויחללוה. לא נאריך בזה, אני לא נותן עכשיו שיעור בהלכה, אבל גם בזמן החשמונאים באו פריצים וחללו. אבל כשעם ישראל חזר לבית המקדש, להר הבית, אז הקדושה חזרה מאליה, כך כתוב בגדולי האחרונים. אז הרבנים, יש את זה בספר מקדש מלך של הרב פרנק, שכל כולו מוקדש לבית המקדש והר הבית. אז הרב פרנק מעלה שם אפשרות שעם הכיבוש של ירושלים חזרה קדושת המקדש למקומה. איזה משמעות. משמעות אדירה. כיבוש ירושלים מחזיר את הקדושה למקומה. כך תראו במקדש מלך, אומר שיש סברה לומר לרב פרנק. הרב פרנק זה כתובת רצינית ביותר. יש מקום לומר שהשחרור של ירושלים החזיר לירושלים את המעמד שלה, את הקדושה שלה. לצערנו הרב, הרב מאוד. היום אנחנו לא חושבים כך. היום הר הבית לא בידינו. ממש לא. יש בירושלמי דיון, מה זה נקרא כיבוש? אם אתה לא מגרש את האויב והוא נשאר כמשלם ניסים, מה להמאס? אם כמי שנכבשו דמי, או לא כמו שנכבשו דמי. אבל הפירוש הוא, על זה יש דיון, אבל מה זה מעלה הניסים? שאתה שולט עליו כמו שאתה שולט על כל אזרח, אלא לא סילקת אותו. על הר הבית אנחנו היום לא שולטים, לצערי הרב. אף אחד היום לא יגיד שאנחנו ששליט של הר הבית. ערבים, הווקף, עושה שם מה שעולה על רוחו. מה שעולה על רוחו, ממש. אנחנו גם לא יודעים את הכל מה שעושה, אני חושב שאנחנו לא יודעים. אבל אין לנו הרבה מה לומר שם. אנחנו רוצים לעשות מדרגות מבחוץ, אז כל העולם מתהפך ואנחנו לא עושים. בששת הימים לא היה כך. בששת הימים היה עולם אחר. אני לא יודע אם יצא לכם לבקר בקבר, אני אתן לכם כדומה, אם יצא לכם לבקר בקבר רחל. אני חושב שנכנסנו לקבר רחל, אבל היו שם שני חדרים. היה שם חדר של הקבר, והיה שם חדר שממנו נכנסים לחדר של הקבר. בחדר הקדמי היה מסגד. היה שם שקע לכיוון מקה. וגם ערבי שם היה מוכר סדקית, היה מוכר פפסי וכל מיני כאלה דברים קלים. הקיר של קבר רחל, של הקבר, מחוצה לו, לא הייתה חצר, זה כבר היה בית קברות מוסלמי. לא היה שום מרווח. מי הקיר של קבר רחל, שהיה מצומצם, אולי דלד על דלד, משהו כזה, השומר הערבי שם שהחזיק את הקיוסק, את החדר הקדמי, את המסגד, קיבל 30 שקל, 30 שקל, והוא העביר את כל הקבורה מסביב לקבר, וכך נוצרה חצר מסביב לקבר רחל. והיום, לא מזמן, הכניסו את זה לתוך תחום הקבר. אבל מי שמבין שם, יכול לראות שהגבולות של קבר רחל בעבר היו אחרים לגמרי. איש לא דיבר, ואיש לא מחר, ואיש לא צעק. עולם אחר. ישראל הייתה לה עוצמה. מה אתם צריכים יותר? באיזה יום שישי אחד, אחר הצהריים, בקיץ, בקיץ יום שישי ארוך, נקראנו ליריחו, לאולם הקולנוע ביריחו, לפגישה עם יצחק רבין, היה רמטכ"ל, וביקש לדבר עם כל מפקדי החטיבה שם. גם אני הייתי שם. בביקה היו חדירות, היו חודרים, חלק עוינים ולא עוינים, אזרחים. היו חדירות ביום בלילה, היו חוזרים מהביקה לתוך אזור, משטח ירדן לביקה. ההוראות של צהל היה, כל מי שעובר אחרי עלות שמחשיך, אחרי שמחשיך, יורים בו. וירו בהם. מי שעובר ירו בו. אבל לרבי נודע שמילואימניקים פשטו ידם בגזל ההרוגים הערבים, היו חתים להם בכיסים, מוצאים כספים ואמרו שיני זהב, כל מיני כאלה דברים. אז הוא בא והוא הזהיר את המפקדים ואמר, מה שאנחנו עושים פה היום זה שהורגים את כל מי שעובר, על זה בסדר. אבל זה שעושים כך וכך וכך, כספים ודברים כאלה, זה הוא הזהיר מאוד, הוא אמר, הוא יענש עונש הכי קשה שיכול להיות, הוא אמר, על זה לא יהיה רחמים. אתם מבינים, מתארים לעצמכם מה הייתה העוצמה של ישראל אז, מה היום? היום אם נוגעים באיזה ערבי אחד, אם נוגעים שאנחנו כן אשמים ולא אשמים, זה הולך בכל העולם. בכלל יש הרבה דברים שאנחנו לא עושים שמייחסים לנו. מה אני רוצה לומר? ישראל הייתה בשיא השיאים. בשיא השיאים. מששת הימים ועד היום הזה, זה תהליך של נסיגה. אבל להערכתי, בד בבד עם המצב הערכי של החברה בישראל. זה הולך במקביל. אני מרגיש, אצלי החוש הזה מאוד מאוד חזק, שבששת הימים אנחנו רואים את התגלמות האמת, מה שכתוב הרבה פעמים בתורה, בנביאים, בכתובים, בחז"ל, ובספרות, בספרות התורנית והמוסרית והמחשבתית של עם ישראל עד היום הזה. בנושא של הקשר הזיקה בין המצב הערכי הרוחני של העם לבין ההישגים שלו והקשר שלו עם ארץ ישראל. כשכנסת ישראל התעלתה, ובאמת התעלתה, לא הייתה התעוררות כזו מששת הימים ועד היום, ולא לפני ששת הימים. לא היה. כשכנסת ישראל התעלתה, ומעניין גם, כתוב בחז"ל, הם עולים עד למעלה, כשיורדים, הם עולים עד למעלה. אתה רואה שהם עולים למעלה במהירות כזאת, בבהילו. אתה לא מכיר פתאום את אותם אנשים שאתמול דיברו איתך. אתה לא מכיר את ההתנהגות שלהם. הזיקה בין הערכים הרוחניים לבין הקניינים הארציים בנחלת ישראל מוכחת בהיסטוריה החדשה של מדינת ישראל. שימו לב, תבדקו ותראו אותי. כאשר אנחנו היינו טובים יותר, ירושלים עושה כל ישראל חברים. כאשר היינו חברים, קיבלנו אותה. פחות חברים, פחות אחיזה בה. זהו, זה הנוסחה. אני לא רוצה להגיד דברים מופלגים. רק השבוע שמעתי, רק השבוע שמעתי, יפי רב מאוד חשוב, בקי מאוד גדול, שהוא אמר, פרשת השבוע, יש מחלוקת של הרמב״ם והרמב״ן, עם מצוות החנוכה של הבית, שבית המקדש היא לשעתה או לדורות. ברמב״ן כתוב שצריך לעשות חגיגה איזושהי לדורות. גם אפילו לא בונים מחדש, אלא אפילו עושים תיקונים וכך הלאה וכך הלאה. החתם סופר, ידוע שהחתם סופר, כשהוא מדבר על הגבה עומר ובירון, הוא יצא נגד זה, הוא מביא פרי חדש, אסור להוסיף חגים, כי זה איסור בל תוסיף. שואלים, ואיך הוסיפו את פורים? ראיתי מישהו אומר שבמגילת סתרים של נתיבות המשפט, כתוב שפורים היה הכנה לבית המקדש. אז מדין לכל בית המקדש זה נהיה חג. אבל גם ששת הימים זה היה הכנה לבית המקדש. אז יש סיבה לך. אני לא מסכים לזה, אני אומר לכם את האמת, זה מרחיק לכם. ששת הימים, דיברתי בכל ההתלהבות שיכולה להיות. אבל זה לא הצעיד אותנו קדימה לבניין הבית. אם ממשלת ישראל הייתה יודעת שיש כזו מחשבה, בכלל לא הייתה כובשת את ירושלים. אתה בורחת מזה כמו מאש. אנחנו צריכים להגיד את האמת בתוך עמנו. אבל היום הזה אליי מדבר. מדבר ברגש, מדבר גם בהיגיון, מדבר מאוד. אני מתכונן איתו לקבלת התורה. אני לומד ממנו שתורת השם אמת מתגלית אמיתותה בהיסטוריה החדשה. ובשביל יום ירושלים. כמה פעמים התורה מדברת על הקשר שבין הארץ לה? למצב הרוחני של העם. התורה אומרת, אם לא תקיימו את המצוות, אז הארץ תקיא אתכם. אתם יודעים מה, אולי זה סמלי, אולי... מה השטח הראשון שהחזרנו אחרי ששת הימים? שארם השייח. לא יודע, הישראלים בטח יהודים, אבל שארם השייח היה מקום לא טהור. לגמרי לא טהור. הוא הראשון שהחזרנו. אנחנו, אומר אותו, בחוש אני רואה את הדבר הזה, את ההתגלמות הזאת, שללימוד, זה ספר מוסר, ללמוד את ניסי מלחמת ששת הימים. איזה ניסים? אמרתי לכם, פתחתי, סיפרתי לכם את התיאור. אם הירדנים היו נכנסים עם טנקים, הכנסת הייתה תוך 20 דקות בידיים שלהם. במקום זה, שערכו כמה ג'יפים, ואז החטיבה הירושלמית נכנסה עם ג'יפים, גם לא היה לה אותו, אם לא הוציאו את הטנקים אותם. אבל כבשה אותם, עטפה אותם, והתקדמה קדימה לדרום, עד שהיא כבשה גם את בית לחם, את חברון. חברון נכבשה, אתם יודעים מה? בלי כדור אחד. כדור אחד לא נורא בחברון. כן, סליחה, כדור אחד נורא במערת המכפלה. וזה אני אמור. לחברון היה ראש עיר חכם. מאוד חכם. קראו לו שייח ג'אברי. הוא, הטבח שהיה בחברון בשנת 29, הוא היה לו חלק מזה. לראש העיר של חברון. והוא ידע שהכוחות של צהל נכנסים לחברון, יעשו איתם חשבון. והיו קצינים, אחד מהם בכיר מאוד, שהצטרף לכוחות כדי למקום את הנקמה של ההרג של הלמדי בגוש עציון והטבח בחברון. בפירוש. מה עשה ג'אברי? העיר חברון הייתה לבנה בדגלים לבנים. אם זה לא היה דגל, תסלחו לי, זה היה סדין. זה היה לפעמים ראית גופייה לבנה. מה שרק כל חברון, קנייה טוטלית, בלי שצריך היה לראות כדור אחד. כדור אחד לא נורא בחברון. רק במערת המכפלה הסתגר שם השייח שחטף אל חמורי, שאחר כך אנחנו היינו בידידות, קצין הדת של המערה היה מביא לו כל יום לחם מירושלים. הוא היה מבקש ממנו, תביא לי לחם, הוא היה מביא לו לחם. עכשיו הוא נהיה שונא ישראל גדול שם. אז הוא היה מתרפס ככה, מנשק את הרגליים שהיינו באים. ממש מנשק את הרגליים. שייח' ג'אבר היה חכם, חכם. הוא אמר, אנחנו נקנה טוטלית, ואז לא יהיה לצהל תירוץ לפתוח באש ולהרוג. וכך היה. אלוקים גדולים. ברוך אלוקי ישראל אשר הושיע את עם ישראל בששת הימים. יהי רצון שאנחנו נלמד את הלקח, את הלקח האמיתי. ואני הודעתי איזה דברים שאני חש אותם בכל רמח איבריי. זה ספר מוסר, הסיפור של ירושלים. זה, אני חושב, המשמעות העיקרית. כמובן, הניסים היו כל כך גדולים, שיש לנו פשוט סיבה מצוינת להודות לקדוש ברוך הוא. מה זה מסיבה? חובה. כאלה ניסים, במלחמת השחרור לא היו כאלה ניסים. אחרי מלחמת ששת הימים גם לא היו כאלה ניסים. בכל המלחמות היו ניסים. מלחמת יום הכיפורים וגם כניס לא קטן. אבל לא במידה כזאת. אני מודה לכם על ההקשבה. היו ברוכים, כל טוב.